שלום, בוקר טוב, יום שני, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
בסדר, התעוררתי מוקדם הבוקר. אתה יודע, אשתי אחראית על מעונות בעיריית פתח תקווה. והתעוררתי מוקדם כי היה טלפון מראש העיר. ישר, אתה יודע, נבהלתי כזה, אבל לשנייה הבנתי שכנראה חוזרים לשגרה, וזה באמת מה שהיה. אז אומנם ההודעה הזו יצאה בשעה מאוחרת, נכון? פרסמתם על כך בכל חי ב-12 ורבע, אבל אתה יודע, רוב האנשים הולכים לישון מוקדם. אז הם קמים הבוקר עם חזרה לשגרה במערכת החינוך בכל אופן.
מצוין, טוב מאוד.
כן.
צריך לשאול אחרת, למה הודיעו על זה רק ב-12 בלילה ולא שעה, שעתיים קודם, כדי שההורים, אתה יודע מה, לא רק ההורים, ההורים ידעו להתארגן, שמערכות החינוך ידעו להתארגן. ולפי ההודעות של העיריות השונות, ב-10 הלימודים והקייטנות חוזרים לשגרה הבוקר, רק ב-10, אבל החיידרים, אני רואה שהחיידרים מתחילים גם קודם, גם ב-9, גם ב-8.
ותראה מה זה אנחנו הישראלים. אתמול, כשאין, כל היום...
כשאין שגרה, מתלוננים. כן. כשחוזרים לשגרה, מתלוננים, למה מודיעים על זה מאוחר בלילה?
תשים לב, זה פשוט מדהים. אתמול, כל היום, אנשים שאלו, טוב, אם ישראל הולכת לתקוף באיראן, אז מה הסיפור? תחזירו את מערכת החינוך. ואי אפשר ככה, אתה יודע, אנשים בכל זאת התלוננו, צריכים גם לנקות לפסח, גם להתכונן לפסח, גם חלק ללכת לעבוד. וזה שהילדים נשארים בבית, זה שובר את כל השגרה. ואז כשמחזירים את הלימודים מתלוננים למה הודיעו על זה בשעה כל כך מאוחרת, אבל זה אנחנו, עם ישראל חי בצלאל.
בהחלט, אבל מה זה מלמד אותנו כל העניין הזה? בין היתר, שאם חוזרים כאן לשגרה, וגם באיראן אגב, החזירו את שדות התעופה לשגרה הבוקר, זה אומר שכולם מבינים שתגובה ישראלית לחוצפה האיראנית לא תהיה בימים הקרובים ודאי.
אני רוצה לדבר על זה, אבל אני קודם כל רוצה, גם כאדם אמוני וגם כאדם ערכי, לדבר על הניסים שהיו לעם ישראל שלשום בלילה. תקשיב, זה פשוט...
דיברנו על זה אתמול, ואי אפשר לא לדבר על זה, כי...
לדבר על זה שוב ושוב, ואני אגיד לך גם למה. אתה יודע שבעולם מייחסים את כל ההצלחה הזו לשיתוף פעולה של ישראל עם ארצות הברית, ושבאמת הייתה כאן פעילות אווירית אדירה, איך הצליחו למנוע מכל כך הרבה טילים בליסטיים ומלטים מתאבדים לנחות כאן בישראל. אבל צריך להזכיר עוד משהו, מתוך אותם 150 טילים בליסטיים, תכף יהיה לי פה את הנתון,
331 יש... כל המרין בישין שהם שיגרו.
כן, אבל יש גם טילים רבים, תקשיב טוב, טילים רבים בליסטיים שבכלל נחתו באמצע, כלומר לא היה בכלל צריך לירט אותם, הם נפלו לאיראן באמצע. תגיד לי אתה, אם זה לא ניסי ניסים, מה זה? אז מה זה? שלחו לפה כל כך הרבה, תקשיב, 185 כתבאמים, 110 טילים בליסטיים, 36 טילי שיוט, 99% מהשיגורים יורטו. וכל הדבר הזה, ובסוף בסוף בסוף, זה מסתכם באיזה פגיעה קלה בנבטים, כן? צועה קשה ביישוב הבדואי מרסיסים.
מרסיסים של עירות.
כן, מרסיסים של עירות. ו-31 פצועים קל ונפגעי חרדה. היה פה פשוט נס לעם ישראל, וככה אנחנו צריכים להסתכל על זה ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שהיה. עכשיו, אתה רוצה לדבר איתי על זה שישראל לא מגיבה וכן מגיבה? תשמע, איך אתה נוהג לומר תמיד? אני לא בקבינט, אני לא יודע. אז עדיף לנו לא לדעת. אני מניח שזה לא ייגמר ככה. כלומר, עכשיו יהיה שקט, יכול להיות ש... יש כאן איזו אסטרטגיה אחרת, קודם כל חוזרים לרצועת עזה ונראה מה קורה שם, הם ממוקדים במטרה לנצח את החמאס ברצועת עזה ואחר כך יטפלו באיראן, יכול להיות שזה גם דברים אחרים. מה שברור שמה שקרה שלשום, כן, זה לא סתם דבר, זה לא סתם איזה שיגור בודד של איראן, אלא זה התקפה מכוונת של מדינה על מדינה ריבונית, על מדינת ישראל, התקפה שלא הייתה כמותה, איך אומרים, מעולם, בפעם אחת כל כך הרבה שיגורים ממדינה למדינה אחרת, וברור לי שבסוף בסוף תהיה תגובה לדבר הזה. השאלה היא מתי תהיה התגובה של ישראל, והשאלה היא גם מה רוצים. ולכן תרשה לי קצת לפקפק, הסלח לי, איך קוראים לו הכתב שם, ירון אברהם, בערוץ 12. שבחמש בערב אומר שאייזנקוט וגנץ היו נגד
תגובה מיידית.
ובשמונה בערב הוא חושף שגנץ ואייזנקוט היו בעד תגובה מיידית תוך כדי המלחמה. אי אפשר כבר להאמין לחרטטנים בתקשורת, די עם זה, כאילו, אתם מוכרים לנו שטויות, אתם חושבים שמה, שהעם כזה טיפש, אי אפשר בחמש בערב להגיד ידיעה אחת, בשמונה בערב להגיד ידיעה אחרת.
אבל עזוב אותי מהתקשורת, אני רוצה לחזור, כן יגיבו, לא יגיבו באיראן. תשמע, איך נאמר את זה, הדחף הפנימי של כולם, זה להגיב, ועכשיו, וחייבים להחזיר להם על החוצפה הזו, וההרתעה תישחק וכו'. במלחמות, אני חושב ככה, במלחמות צריך לדעת מתי להגיב, איך להגיב, וזה לא דחוף לעשות את זה מיד במקום. אני חושב שסתם לראות עליהם, לא יודע מה, כמה טילים ישראלים כדי להראות להם, הנה הגבנו, לא עשית כלום.
אני גם מסכים איתך.
אני חושב, ואני מניח שזה יקרה בהמשך, יש לישראל מגוון דרכים, והיא כבר עשתה את זה. נפתלי בנט, שהיה ראש הממשלה, אמר את זה, אני חושב בקולו, לראשונה ראש הממשלה אמר בקולו שפעלנו באיראן, אני מניח שיש לישראל דרכים לפעול בתוך איראן, בשקט, בזמן, בטיימינג הנכון, בצורה הנכונה והכואבת להם. מי אמר שצריך להיות היום, מחר, עוד שבוע?
אני לגמרי מסכים איתך, ואני רוצה גם לשים כאן עוד נקודה. מתחילת המלחמה, כן, מלפני חצי שנה, מה שרוצה הרשע הזה המרצח, יחיא סינואר, הוא רצה מלחמה אזורית. הוא רצה שחיזבאללה יצטרפו אליו, הוא רצה שאיראן תצטרף לכל הדבר הזה, וביחד הם יעשו בליץ על ישראל, וינסו לעשות מה שהם רוצים לעשות. ואתה יודע, ראשי מערכת הביטחון, ראש הממשלה, השרים אמרו, אנחנו ממוקדים בעזה, אנחנו מטפלים בעזה. איראן שלשום ניסתה, אתה יודע, להפוך את המשוואה הזו, באמת להביא את זה אולי למלחמה אזורית או משהו כזה. ישראל עדיין ממוקדת ברצועת עזה, וזה יכול להיות שמתחבר לזה שהוחלט בצבא לגייס שתי חטיבות מילואים. אתה מכיר את הידיעה הזאת, כן, נכון? מאתמול. כן. יכול להיות שזה קשור לזה, יכול להיות שיש דברים אחרים שקורים. אנחנו, העיניים שלנו בכל אופן צריכות להיות נשואות למה שקורה ברצועת עזה, כי צריך להזכיר, יש 134 חטופים שלא חזרו. נכון שאנחנו יודעים,
133.
נכון שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד שהם מתוך החטופים הללו שאינם בין החיים, אבל צריך להסתכל על החטופים שכן נמצאים בחיים, וצריך להסתכל על עוד משהו. בעד השבוע שעבר, כשנתניהו שלח את אותה משלחת ונתן להם מנדט לנהל מסע ומתן על שחרורם של החטופים, רבים רבים בשמאל ובתקשורת האשימו את נתניהו, כן, כולל אותה תוכנית עובדה, כן, שמאשימים את נתניהו שהוא גורר רגליים בעניין החטופים.
עוד פעם התקשורת,
רגע, אבל בצד, אני רוצה להגיע לפואנטה, מה אני רוצה לומר כאן. ופתאום חמאס נותן את התשובה שלו אחרי שישראל כבר התקפלה, הסכימה לחזרה של העזתים לצפונה של רצועת עזה, הסכימה למלא דברים, לשחרור מחבלים עם דם על הידיים, הסכימה להמון המון דברים, בהמלצת ארצות הברית של ביידן, חמאס דוחה את ההצעה הזו מכל וכל, ושים למה ארצות הברית אומרת, התשובה של החמאס הזויה. כלומר, הם גם מבינים שהבעיה היא לא נתניהו ולא ממשלת ישראל, ולא ישראל, אלא הבעיה היא של החמאס. אז או שלחמאס אין באמת 40 חטופים לתת לישראל, יכול להיות שאין להם את ה-40 חטופים האלה ולכן הם גוררים רגליים, או שיש סיבות אחרות שהם בונים על זה שתהיה כאן מלחמה אזורית ואז ישכחו מהם והם יוכלו לקבל יותר. אחד מהשתיים.
טוב, אני חושב ש... אין לי מי לדבר בחמאס, סינואר הוא בסוג של תמות נפשי עם פלישתים, הוא יודע שלא משנה מה הוא יביא, איזה, כמה הוא יתגמש או לא יתגמש, יקנע, לא יקנע, בסוף יגיעו אליו ויטפלו בו, אין לו מה להפסיד, והוא משחק בעצבים של כולם, והוא רוצה לראות את צהל נכנס לרפיח, והוא רוצה לראות את כל הדבר הזה ממשיך, כי לא אכפת לו, כי עזה כבר ארוסה לגמרי, ואין לאן לחזור, אז הוא אומר עד הסוף, מה אכפת לי? ואם בדרך גם יארגו להם חטופים כי הם ינסו לחלץ אותם וכל הדברים האלה שיקרה, זה לא מעניין אותו, אין מי לדבר. אני חושב שעשו את כל הניסיונות כדי להגיע לאיזשהו הסכם, נגמר הסיפור הזה וצריך להתקדם
קדימה. אני לא יודע למה אני מרגיש שאין לחמאס את אותם 40 חטופים שהוא אמור לתת במסגרת העסקה הזו, ולכן הוא משחק משחקים כאלו ואחרים. לא יודע, ככה זה מרגיש, ככה זה נראה. זהו, מה אני אגיד לך?